איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
שוב שלום, ערב טוב לכם, השעה השנייה מהדורה המרכזית בכל חי. העורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי אורי כהן, עצירה בענייני הסדרה ובענייני קורונה, לעוד אירועים שמתרחשים כאן במדינתנו בימים אלה, נושא שכבר עסקנו בו בעבר לפני מספר חודשים, כמעט שנה, כשהיוזמה הזו של רשויות מקומיות להסעות ותחבורה ציבורית בשבתות החלה, ועכשיו העניין הזה חוזר עם כל מיני תכתובות וסוגיות שונות שגם היו בעקבות הקורונה, עצירות, הפסקות, רמת גן, פתח תקווה, מקומות נוספים, אבל אנחנו נתמקד עכשיו בתל אביב. ומטל להבי, שלום, ערב טוב.
שלום רב, שלום להבי ושלום למאזינים.
את מחזיקה תיק תחבורה בעיריית תל אביב, ולמעשה התחבורה הזו שאנחנו מדברים עליה היא תחבורה עירונית, ולכן היא די נמצאת בתיק שאת מחזיקה בו.
אז קודם כל מדובר בתחבורה באמת עירונית, והייתי קוראת לה אפילו מטרופולינית, מפני שלצד עיריית תל אביב יפו, שותפים איתנו גם קריית אונו, גבעתיים, רמת השרון, יהוד, מונוסון ושוהם. ואנחנו מקווים להתרחב לערים נוספות, מפני שהציבור מוכיח שיש ביקושים, ולאור ביקושים, לאור החיוניות של השירות, ככל שנוכל נרחיב אותו.
אוקיי, הוויכוח, נקרא לזה, שיוצא מתוך הוויכוח על השקפת עולם או אידיאולוגיה, בעצם הסעה של המונים על ידי רשות מקומית, על ידי מדינה, כלומר על ידי איזשהו ריבון כלשהו ביום השבת, הוא ויכוח ישן. אנחנו עוד מכירים את המכתב של מאיר דיזנגוף, המנוח, ראש העיר הראשון, עוד בשנת 1933, בסוגיית השבת, ומאז כל כך הרבה דברים נאמרו ונכתבו בעניין הזה. השאלה שאני מנסה לשאול, עד כמה בשנת 2020 אתם עוצרים רגע ועוסקים בסוגיה הזאת, אם בכלל, או שמסתכלים נטו מה התושב רוצה, כך קבל להתראות?
אז קודם כל אנחנו מסתכלים על זה גם מנקודת המבט של מה התושב רוצה. זה התפקיד שלנו כרשות מקומית, 70% מהאוכלוסייה בארץ תומכת בתחבורה ציבורית. אגב, 50% מהציבור הדתי מסורתי חושב שהחילונים יכולים לנהוג באורח חייהם כמו שהם רוצים ולסוע בתחבורה עירונית כלשהי בשבת. כולנו שחיים במגזר הציבורי גם מקבלים רכב להרזקה, וגם תסלח לי שר האוצר וגם שרת התחבורה בכבודם ובעצמם נוסעים בשבת ברכב שהציבור מממן להם. ומה לעשות? יש ציבור שאין לו רכב, שאין לו רישיון, שהוא מוגבל, שהוא מעוט יכולת. ואם אתה שואל אותי, מה המפתח לצדק חברתי? אז אני באה ואומרת לך, נגישות להשכלה, נגישות לבריאות, נגישות לתעסוקה, ונגישות לפנאי וגם למשפחה. זה המפתח לצדק חברתי. ותחבורה, היכולת להתנייד, להגיע ממקום למקום, זה מפתח לצדק חברתי. את זה אמרו תמיד. תוסיף לזה, תסלח לי, גם את בעיות כדור הארץ, אקלימיזציה, הצורך שלנו לצמצם את השימוש ברכב פרטי, והרי בינתיים לא יצמצם באמצע השבוע את השימוש ואת הבעלות על רכב פרטי, הוא צריך אותו בסופי שבוע. וכל מי שרוצה להניע תהליכים של מעבר לתחבורה אלטרנטיבית, צריך לספק מענה 24/7. Okay, 24/7 זה גם בסופי שבוע.
כן, אז אני יוצא מתוך נקודת הנחה שבחמש דקות השיחה שלנו כאן, אני לא אצליח להחזיר אותך בתשובה ולספר לך באמת על מהות השבת וקדושתה ו...
אני רוצה להגיד לך שיש לי אח חרדי והוא מקפיד
רגע, לא, לא, רגע, באמת, לא בקטע אישי. אני אומר את זה עכשיו כאמירה, בוא נניח באמת...
אני לא חוגגת את השבת בחיק המשפחה, אני ממשפחה מסורתית.
על זה אני רוצה לדבר. אז אני כן, את מדברת על צדק חברתי. ולכן אני אומר, אם אני מניח רגע את הנושא הדתי בצד, יש כאן מאות עובדים שיעבדו בשבת.
וואו, אתה לא יודע מה קרה לנו. תן לי לספר לך.
מה קרה?
אנחנו החלטנו להיות צדיקים מאוד גדולים, ולאפשר לעובדים מהמגזר לעבוד בפרויקט הזה. והגיעו עובדים ממזרח ירושלים, מתי במתיר רמה המשולש, ואז קיבלנו תלונות מיהודים, למה אנחנו לא מאפשרים להם להתפרנס? היית מאמין?
בטח כאילו שאתה מאמין, הרי כל מה שתעשי, יש מישהו בצד השני שיגיד לא.
אז אני אומר לך שהעדיפות שלנו זה לעובדים מהמגזר, אבל כמובן...
המגזר הערבי, שאת אומרת מגזר.
כן, המגזר הערבי זה ערבי יהודי, מוסלמי ונוצרי, אבל אם יש יהודי שמתעקש לעבוד בשבת, אנחנו לא עושים עליו.
אוקיי. נצרף לשיחתנו את מנכ"ל עמותת אחיעד. שלום, ערב טוב לך, יצחק וסרלוף.
ערב טוב, שלום לך ושלום למאזינים.
אתה פונה במכתב, אם אני לא טועה היום או אתמול, לראש עיריית תל אביב רון חולדאי, בהיבט של הפרסיה הציבורית, הסטטוס קוו, המדינה היהודית, הסמל היהודי זה השבת וכולי. מה ציפית מהמכתב הזה? שיכתוב לך ראש העיר, צודק, אני מיום שומר שבת? כלומר, מה...
לא, קודם כל, הגבר דיברה על צדק חברתי, ואני מרגיש שאנחנו ממש מרוקנים את התוכן של הצדק הלאומי, של הצדק היהודי, של המקום, הסיבה שאנחנו נמצאים פה בארץ הזאת. אפשר לספק שירותים לכל, לעשות סקר, מה האזרחים רוצים. אני אומר לכם, שאם ישרו פה סמים, אז הרבה מאוד אנשים יצריכו פה סמים, ואנחנו נגיע לאן שנגיע. שורה התחתונה, יש בו קווים, קווים לדמותה של המדינה היהודית. וזה הדבר הזה צרם לנו מאוד. המכתב ששלחתי לרון חולדאי, הסיבה ששלחנו אותו, קודם כל, כדי למחות, כדי להגיד, יש פה ציבור שלם שעצוב לו, שכואב לו. ובאמת, אני כתבתי את המסל, כתבתי לו, כואב לי, אני גר בשכונת שפירה בתל אביב. כואב לי מאוד.
בוא נספר לך.
אני מדבר על התופעה, אני מדבר על תופעה הרבה יותר רחבה, שבעצם העיר העברית הראשונה הרימה את הדגל לחילול שבת בפרסיה בציבור. אני לא רוצה, עוד נדבר על זה, שזה בא בתקופה הזאת של הקורונה, שעיריית תל אביב מככבת במקומות האלה שאנחנו צריכים תפילות ברחמי שמיים.
אבל שמעתי את התפילות האלה שאומרים שבגלל הנעים בשבת...
אז בעצם התכלית של כל, המהות של כל מה שאת אומרת פה, אנחנו עוד מדינה פורטוגלית דוברת עברית. רוקנתם את התוכן של הערכים שלנו כעם, של אומה, ואתם ממשיכים לעשות את זה, ואתם גם ממשיכים לזלזל בזה.
אוקיי,
יצחק,
אתה מבצע את חובת המחאה שלך היטב, בוא ניתן גם למיטה לאבי להשיב, אם יש לה מה לומר על הדברים הללו, בבקשה.
אני אגיד את הפעם, תרשה לי לרגע, בסדר? אימי עיראקית, אבי צרפתי, אילולא היינו יהודים, הם לא היו נפגשים במדינת ישראל, ואני לא הייתי נולדת. אני רק מוחק על העובדה שמי שהשתלט על היהדות זה אורתודוקסיה. היהדות זה הדת הכי חכמה בעולם, הביאה לנו את החוקים הסוציאליים, את החוקים האנושיים הכי מתקדמים.
רגע, אני חייב להתערב. רגע, ברשותך, יצחק, שנייה.
אני רק רוצה יהדות שאני יכולה להזדהות איתה, שהיא גם פמיניסטית, והיא גם מתקדמת, והיא גם פלורליסטית, והיא גם מאפשרת לי לחגוג את השבת שלי, ולחוות את העונג שבת שלי, לפי האופי והאישיות שלי. אני יהודינה. ואתם לא תיקחו את זה ממני רק בגלל שאני נוסעת בשבת.
רגע, אני חייב להתערב בנקודה הזו. יצחק, כבר תרצה לחזור לענייני שבת, זה בסדר, וגם מיטל תוכל להשיב ולגיטימי. אבל רגע, רק נקודה אחת ככה, שהיא קצת, בתוך המשפט עצמו יש איזו סתירה פנימית שאני רוצה רגע לבחון אותה ביחד. אז קודם כל, אף אחד לא לוקח פה בעלות על היהדות. יהדות היא שייכת לכל יהודי. הנה אמירה, כל אחד יעשה את היהדות איך שהוא חושב. בסוף יש תורה, זה מקור היהדות, אי אפשר להתווכח. אין תורה אחרת.
אתה זוכר שהתורה הייתה פעם, זה לא תורה, זה הלכה. ואתה זוכר פעם שההלכה הייתה חיה ומתקדמת.
רגע, אז אני רק אשלים את מה שאני רוצה לומר. כשאת אומרת שיש כאן מדינה יהודית, ארץ ישראל, מדינת ישראל, שהביאה את היהודים מכל העולם, קיבוץ גלויות אדיר ומדהים, ובזכותו כולנו פה וחיים ונושמים ופועלים, זה רק בזכות קושן, או איזושהי הוכחה היסטורית שהאדמה הזאת שלנו ותל אביב שייכת לנו, ההוכחה הזאת נמצאת בתורה, בתנך. בלי התנך, בלי התורה, היה לנו קשה לטעון בעלות על המקום הזה.
חזון מדינת היהודים היה זאב הרצל, לא בבית יהודי, אלא בבית סוציאלי ובבית של ציונות ומפעל הארץ הזאת.
כלומר, מבחינתך המדינה הייתה יכולה לקום גם בשוויץ.
לא הייתה יכולה לקום בשוויץ, אני מחוברת, אם תרצה או לא תרצה, אני מחוברת לירושלים, מה נעשה?
אם זה היה סופר צדק חברתי לתושבים
שרוצים את הפיירות, אבל אני רק אומרת לך, לא יכול להיות יהדות שבבר מצווה של הבן שלי העמידה אותי מאחורי פרגוד וגרמה לי רק לזרוק כוסי סוכריות. אני רוצה יהדות פמיניסטית שמכבדת את המקום שלי, את היכולת שלי להיות שליחת ציבור. אני מתביישת במפלגות החרדיות שלא נותנות קול לנשים, שלא נותנות ביטוי לשליחות ציבור, כי הן חושבות שזה לא אפשרי.
הבנתי. איך הגענו מנושא השבת למפלגות החרדיות?
אני מוכרח להשיב לגברת, אני לא מוכר את השם שלה, אני
לכם מיטל
להביא. אז מיטל, אני רוצה לומר לך, הדברים שמאיר דיזינגוף אמר בשנות ה-30, אני לא זוכר שמאיר דיזינגוף למד בפונוביץ' או בחברון, הוא יהודי חילוני שגם מבין את המהות של השבת. הוא אמר, השבת היא עוד סולידריות בינינו כאומה, עלינו לכבד את השבת כמו שאנחנו נשמור על השבת, השבת ישמור עלינו. זה לא אמר, זה לא ציטוט של רשי ולא של תוספות ולא מהתלמוד, זה דברים שאמר מאיר דיזינגוף, ודבריו אלה רבים מאזרחי מדינת ישראל חילונים תחת כיפת השמיים מזדהים עם הערכים האלה, ואתם לא יכולים לבוא ולהגיד בשם הצדק חברתי ובשם הנגשת הדברים לרוקן את הערכים היהודיים. ואגב, זה לא רק בעניינים האלה, אני לא רוצה לפתוח את זה כאן, אבל אני מדבר, זה הרבה יותר רחב, אבל זה גם ובעיקר הסמל הלאומי, האות של ההזדהות של כולנו, זה דבר שמחבר, שמאחד אותנו. ואני רוצה לומר לכם שאומנם התחלנו באיזושהי מחאה במכתב לרון חולדאי, ואנחנו מתכוונים, אני אגיד לכם את האמת, רון חולדאי הוא לא הכתובת שלי, הציבור התושבים הוא הכתובת שלי, ומה שאומרת מיטל, יכול להיות שיש בזה קצת תוכחה מגולה בשבילנו, זה ביקורת שאנחנו צריכים לקחת לתשומת ליבנו. שהציבור החילוני צריך לענות יותר את השבת.
אוקיי, טוב, מיטל לאבי בבקשה, ואם זה נחתום.
רק לסיום, בסדר?
כן.
כשנעים בסופש עבר בשכונת שפירה, ופנה אלינו חבר המועצה אלחנן זבולון, ואמר זה עובר ליד בכנסת וליד בית של רב, הסתנו את הקו. אין לנו שום כוונה להרגיז אף אחד. כל כוונתנו זה להעניק שירות לתושבינו. אני רוצה לומר לך,
אישה יהודיה, זה להחשיב לנו, זה לא להרגיב.
אוקיי.
זה לא קשור לשכונת שפירה או לשכונה אחרת.
כיבוד עם ואהב, זה אחת המצוות החשובות. אני את הוריי זוכה לראות בסופי שבוע. כדי להגיע אליהם, אני צריכה לנסוע ברכב, אני גר בתל אביב, והם גרים בהרצליה. יתרה מזלי הטוב, ולי יש רכב. לא לכולם יש רכב. האם אני רשאית למנוע ממי שאין לו רכב, או רישיון נהיגה, או שהוא מוגבל ראייה, או שהוא עיוור, לנסוע לבקר את הוריו בשם איזה שההלכה ישנה? אנחנו,
זה לא בשם שההלכה,
תן לי לענות. אנחנו עשינו את מרב המאמצים, שהנהגים יבואו
מהמצדה. אוקיי, אז אני רק אומר, בשמו של הציבור הדתי ושומר המצוות בישראל,
אני רוצה להגיע לחברי אותו בצפון תל אביב במקומות שבהם מתהלכים במצד הגאווה.
רגע, לא רלוונטי.
אף אחד שבוא ויגיד לי,
לא, רבותיי, בואו נעצור כאן, נעצור כאן את הדיון, באמת הוויכוח עכשיו על סוגיית השבת, זה לא אם האוטובוס עובר ליד בית כנסת או שהוא עובר ליד בית של רב, זה לא עניין פרטני של איפה הרכב עובר ואת מי הוא מעצבן, זה עצם ההכרזה בפרסיה, מדינת היהודים, המדינה היחידה שיש ליהודים בכל כדור הארץ, הולכת ומאבדת לאט לאט את הסמלים האחרונים שהם היהודיים שעוד נותרו במדינה הזו. זה בעצם גופו של מאבק.
הון זה ממון. יהיה אוטובוס אחד שיאפשר ל-50 אנשים עם מוגבלויות כאלה ואחרות להתנייד בשבת. אני לא רואה סיבה שעובדי מדינה שמקבלים רכב מהמדינה יוכלו להתנייד בשבת כאוות נפשם.
אנחנו מדברים על הפרסיה הציבורית של מדינת ישראל ולא על מעשיו של האדם הפרטי. מעולם לא אף אחד לא ידבר על ההתנהלות שלך בביתך הפרטי. אנחנו מדברים רק באמת על הפרסיה הציבורית, ולכל אחד יש באמת את העמדה שלו, וגם אנחנו מבקרים את ההורים, רק באים אליהם ביום שישי.
אצלנו מה שחדרי חדרים גם בפרסיה.
טוב.
אצלנו חדרי חדרים נפרד בפרסיה.
הטעות שלך, שאת רואה את השבת.
אוקיי, טוב. הדיון הזה הרי לעולם לא ייגמר, הוא כל כך ישן, והוא לא ייגמר, והטיעונים לפה ולפה, וזה ברור, ואנחנו נסתפק בדברים של שניכם. מיטל להבי, מחזיקה תיק התחבורה בעיריית תל אביב, ומנכ״ל עמותת אחיעד יצחק וסלרוף שפנה לראש עיריית תל אביב בעניין הזה, תודה רבה לשניכם. אנחנו, כן, אנחנו נמשיך לשמור שבת כדי שגם עוד 2,000 שנה יהיו כאן יהודים שידעו שיש שבת ויזכרו אותה כמו שאבותינו עשו 3,000 שנה. וכן, אין מה לעשות, אי אפשר לחנך את העולם, כל אדם בביתו יתנהל כמו שהוא מתנהל. וכל הנושא האחרים, פוליטיקה והמפלגות החרדיות וייצוג של נשים, זה באמת לדיון אחר, ונפתח פה את כל הטיעונים. אנחנו צריכים תוכנית בענייני דת ומדינה של כמה שבועות ברצף. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מש"ס, שלום, ערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב. כשאנחנו מדברים על חוק הפיצויים לנפגעי הקורונה, הוועדה שאתה חבר בה, ועדת הכנסת, היום מצליחה להוציא את המיטב מחברי הכנסת.
יש התנהגות, אתה יודע, בכנסת באופן מסורתי, כשהממשלה מביאה חוק שובר דרך הוועדות, תפקיד הכנסת, תפקיד חברי הכנסת, לא רק לפקח, גם לייטב את אותו חוק. רק אדם אחד, איווט ליברמן, חשב שאפשר לבוא לכנסת ולהעביר חוק ככתבו וכלשונו, זו לא עבודת הכנסת. וכשאני רואה את חברי יש עתיד ואת ישראל ביתנו, שבאים להטיף מוסר לחברי הקואליציה, עכשיו אני יכול לקבל את המוסר כמוסר, אבל כשאני שומע את זה מהם, איך אנחנו נהיים לממשלה כמו חותמת גומי, להעביר את אותו תקציב ככתבו וכלשונו, פניתי ואמרתי לריבונו שלום, הרי אתם יצרתם את השיטה של ככתבו וכלשונו של חוק הגיוס, אז אם אתם מאמינים לממשלה שיודעת להביא חוק, אז תלכו עם זה עד הסוף גם בתקציב. ואם הממשלה לא יודעת, למה אתם עדיין מתעקשים על תמיכה בחוק הגיוס וככתבו וכלשונו? כמובן, זה היה מספיק בשביל להראות את הצביעות של סתם חברי אופוזיציה, אבל זה לא אומר שאנחנו משנים מסכים שככה צריך לעשות. אני גם חושב שמשרד האוצר שמביא תקציב של 6 מיליארד שקל, יש לחברי ועדת הכספים וחכים בכלל הערות של נכונות שמייצבים את עבודת הממשלה.
אני רוצה לשאול אותך, כשאנחנו מדברים על אותם פיצויים, אז באמת התוכנית הוצגה, יש עליה הרבה ויכוחים, האוצר מול כל מיני גורמים במשק, איחוד התעשיינים והעצמאים והסחירים, יש בתוך החוק הזה התחשבות במגזרים, לא בחוק, אלא בתקנות, בהסדרים, התחשבות בצרכים אחרים, מיוחדים, לא כל מה ש... המדינה גוזרת באופן חותך ומתאים באופן רוחבי לכל האזרחים. יש מקומות, למשל ציבור חרדי, שהצרכים שלו שונים, נפגע מדברים אחרים, בשבילו למשל לא תמיד צריך את התקציב, את הכסף שיגיע לחשבון הבנק, אלא למשל כל מיני פטור ממיסים, מדברים אחרים, מתשלומים אחרים, שיכולים להטיב, שזה שווה כסף. יש מישהו שבכלל מדבר על זה?
שווה היא שכן, אין ספק שאם אנחנו היינו חלילה באופוזיציה, המצב היה הרבה יותר גרוע, אבל גם בתוך התקציב, בתחילה זה עם ה-90 מיליארד, עכשיו גם במקום הזה, יש התייחסות נקודתית, לא בשם חרדי, אלא למאפיינים החרדים, אני אתן איזה דוגמה. אין אף אוכלוסייה בציבור ישראלי שיש לו את ההגדרה של המשפחתונים שהם לא, מצד אחד הם לא שייכים לממלכתי, הם כאילו פטור וכאילו שייכים לעמותות, אז הם לא עצמאים, הם בעצם בין הכיסאות. וכשפרץ משבר הקורונה, אותם אלפי גננות חרדיות היו נמצאו את עצמם בבית בלי פיצויים לכאן ולכאן. באמת אחרי עבודה מאוד מאוד מאומצת של השר דרי מול משרד האוצר, הוקרו אותם נשים שזה אלפים. גם כעצמאיות, אפילו שהן לא עצמאיות, לצורך אותו הטבה. יש עוד, אני אתן לך עוד דוגמה, אותו סכום לדעתי הוא קטן, כי תמיד אפשר יותר, שהיה נטו מלגה לאברכים, זה דבר שלא היה. יש דברים, נקרא לזה בפינות, שמיועדו והוגדרו לציבור חרדי, תשאל אותי אם זה מספיק, התשובה היא לא, אבל איך אומרים, זה גם חלק.
טוב, כשאנחנו מדברים, אתה יודע, עכשיו היה פה באמת אימות סוער בסוגיית השבת, לא משהו שחדש לנו, כן, אבל בשביל להביא את כל הצדדים עם כל החוקים האתיים, שדווקא רק התקשורת החרדית פתאום צריכה לעמוד בה, אבל הנה, אנחנו משמיעים גם את הצד הזה של אלה שתומכים בתחבורה ציבורית בשבת, ועוד כל מיני בעיות שהם לא בכלל בסמכות הכנסת, שים לב הרי, הרשויות המקומיות עושות כבשלהם בנושא דת ומדינה, הם בטוח יקבלו גם תמיכה בבגץ אם מישהו ירצה להגיע לשם. עכשיו הנה, יש ממשלה, אתם נכנסים לקדנציה, כל כך הרבה דברים על השולחן שצריכים להסדיר חקיקה, אין ספור, אני לא יודע אפילו לך את הדוגמאות, מרוב עשרות דוגמאות כאלה. מי מתעסק עם זה, חבר הכנסת מלכיאלי בשס?
קודם כל, אתגר השבת, אחד הדברים שנמצאים על השולחן כל הזמן, אבל אני חושב שבסופו של דבר זה כן מגיע גם לפתחו של הכנסת. אני אתן לך דוגמה, משרד העבודה מול משרד התחבורה, כשהגיע אליהם על השולחן שאלה של עבודות בשבת, כן או לא, זה כן תפקיד שלנו. הכנסת הקודמת, הפעילה, הכנסת 21, חוקקה שהשר יכול לקחת בחשבון את נושא השבת. הרי עד אז, על השר היה אסור לקחת בחשבון את נושא השבת ולאשר כן או לא את נושא, את העבודות. זה דבר שיהיה עליו דגש גדול מאוד בקדנציה הזאת. נושא הרשויות המקומיות. אין ספק שבסוף הכנסת צריך לומר את דעתה. בהרכב הקואליציה של היום, אנחנו רואים, זה אתגר לא פשוט, כמו כל דבר, כל דבר שעולה, אז הממשלה הפריטטית באמת, זה צריך מלאכת מחשבת לדעת להעביר בה, וצריך לזכור שגם יש את חוק הגיוס לפנינו, עוד מספר חוקים שנצטרך לעבור את המכשול של ההסכמות בין שתי הצדים, ונקווה שרואים שאנחנו עושים את ישמעאל, להצליח בזה.
חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משאס, תודה רבה לך.
שלום, יום טוב.
נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
רבותיי, אנחנו בתקופה של פעם במאה שנה, עוד יכתבו עלינו בכל ספרי ההיסטוריה. אנשים התנפלו על המדפים, חזרו הביתה עם ארגזים. לא חברים, זו לא הקורונה, זה חודש הספר ההיסטורי שלא היה כאן מאה שנה.
רשת ספרי אור החיים במהפכה היסטורית ומבצעים שלא הכרתם מעולם. כל הסופרים הגדולים, כל רבי המחר, כל הוצאות הספרים המובילות עכשיו במחירי היסטוריה. ובנוסף, הגרלות יומיות בין הרוכשים ושתי זכיות ענק על כל ספר שתבחרו עד 5,500 שקלים. חודש הספר האגדי ברשת ספרי אור החיים.
ילדי קרן ההסעות חזרו בסיעת הדשמי על הלימודים. לקחת אותם בהסעות גם בימים אלו של חששות ופחדים הוא אתגר קשה, אבל אנחנו לא מבטרים על אף ילד כדי שיגיע ללמוד תורה. הרימו את תרומתכם לקרן ההסעות ותזכו לברכתם של גדולי ישראל, שבעזרת השם לא יפגעו בילדיכם הפגעים הרוחניים של נגיף הקורונה, ותזכו לבנים בריאים ויראי שמיים. התקשרו עכשיו, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
שלום, כאן מיכל אשם, יועצת מנטלית לתשעות עסקים. אני מזמינה אותך לחבר בין הנפש לעסק בתקופה הזו. לתאום פגישה, 072-282-0999.
הילדים מתקשים להתמקד? ריכוזית, עכשיו ריכוזית בסוכריות גומי. ריכוזית, סוכריה ללעיסה נוחה יום יום. תוסף תזונה מועשר בצמחים, בחשרות בדץ העדה החרדית לתלמידים מגיל 6. ריכוזית, בבתי המרקחת והטבע וברשתות הפארם.
נתיב פיתוח, מובילים את הבנייה כבר 30 שנה.
נתיב פיתוח ממשיכה להוביל את תנופת הבנייה בכל רחבי הארץ, ועכשיו היא פרויקט נתיב ברמה ברמת בית שמש ד'. הבנייה עולה קומה, קונים דירה והמימון עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 80-82, כוכבית 80-82.
נתיב פיתוח.
כאן עורך דין אברהם זילברשלג, בוגר הקמפוס החרדי אונו. בימים אלו מתמודדים רבים עם קשיים בתשלומי שכירות, מסחר ובתשלומים נוספים. אין לנו פתרונות קסם, אך יש פתרונות משפטיים ומקצועיים בהם מתמחה משרדנו.
מוזמנים להצטרף לנבחרת האונוררס, הבוגרים המצליחים של הקמפוס החרדי אונו. לייעוץ בבחירת מסלול לימודים בקריה האקדמית אונו, חייגו 072-333-4741.
תנובה במבצע על כל מוצרי החלב ותחליפיו. קונים 8 מוצרים ומקבלים 2 מתנה. 8 ועוד 2 מתנה. למהדרים יש תנובה. בתוקף עד כ"ז בסיוון, לא כולל מוצרי המעדניה הזול שבהם. המבצע בתוקף ברשתות ובחנויות נבחרות.
מזגן אלקטרה בדץ, היחיד שנכנס אלינו הביתה. המזגנים היחידים המאושרים לשימוש בשבת, בקשרות המעודרת של בדץ מאדרין, בראשות הרב אברהם רובין שליטה. חסכוני יותר, עוצמתי יותר, שקט יותר, מהודר יותר. גם באיכות האוויר, אלקטרה מנצח.
הצטרפו עכשיו להגרלה הגדולה על הדופלקס ותזכו פעמיים. כוכבית 9886.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
הרב ארי מונק, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב לך ולמאזינים.
מנכ"ל בית חם, כולם יודעים ומכירים. איך עברה הקורונה לארגון בית חם?
הקורונה עברה...
ועדיין עוברת.
מאוד. עברה ועדיין עוברת, כי... בכל תקופת הקורונה היו שני חלקים. יש את האנשים שמתמודדים ומתקשרים מיד, זה היה 22 אלף שיחות של אנשים שפיתחו חרדות, כפייתיות, לא יצאו מהבתים, תסכולים, בתים שנחרבו מבפנים. אבל יש את הקבוצה השנייה, והיא קבוצה שאחרי כביכול שוך הקרב, מתחילים להתברר ממדי האסון. זה אותם אנשים שעכשיו לא רוצים לחזור ללימודים, פוחדים, לא יושנים בלילות. זה אנשים שנמצאים באיזשהו סוג של פוסט-טראומה, של פוסט-קורונה, ובהם אנחנו עכשיו צריכים לטפל, ומדובר באלפים אלפים שנכנסו למעגל הכאב, למעגל של חרדות, של כפייתיות, של דיכאונות, של תחושה של פתאום הם גילו על עצמם שהם לא מה שהם חשבו בהקשר שלהם והמשפחה שלהם, הרבה סכסוכים, הרבה מאוד דברים רעים השאירה הקורונה, גם אחרי שהיא כבר לא פה.
לחלוטין. אבל כשאנחנו מדברים באמת על אנשים שנמצאים במצוקה בעקבות משבר הקורונה, זאת בעיקר גם מצוקה כלכלית. ואני רוצה לשאול אותך, הרב מון, עד כמה מצוקה כלכלית משליחה או מובילה למצוקה בתחום הנפש והמרקם החברתי והמשפחתי?
זה ביחס ישיר. ביחס ישיר. בית שפיתרו את ההורים, הוציאו אותם לחלט, והם לא חוזרים. אז נכון שהמדינה השתתפה באיזושהי השתתפות, אבל אנשים חשים שתחושת הביטחון הכלכלית ירדה להם. יש משפחות שכבר היום אין להם אוכל בבית. רק בשבוע שעבר היו שתי מקרים מאוד מאוד קשים של אנשים שכבר, לצערנו, לא נוכל לעזור להם, ואנשים שהשאירו מכתבים שקשורים בעניין הכלכלי. דברים קשים מאוד מאוד קורים, ומי שמטה לחמו נשבר, בוודאי שנפשו נשברת, ומדובר בהמון אנשים, כי אם 1,200,000 איש יצאו לחל"ת, ויודעים ש-30% מהם לא יחזרו למעגל העבודה, זאת אומרת שאנחנו באבטלה של 20%, זה משהו שהוא קטסטרופה.
כשאנחנו מדברים על הקשיים וההתמודדויות, בואו נדבר רגע על גיל העשרה, בנים ובנות. 3 חודשים כמעט בלי מסגרת, רבים עדיין בלי מסגרת, וגם אלו שחזרו חלקית לכל מיני קפסולות או הסדרי לימוד כאלה ואחרים, לא באמת מרגישים שהם ככה באווירת הלימוד עם כל המשמעויות. אז מישהו בנוי וחזק ורציני ובוגר, אז גם כשאין מסגרת הבנייה קיימת ונשמרת ונשארת. אבל מי שבא ככה למשבר הזה עם סדקים, הם התרחבו מאוד בשלושת החודשים האלה. לאן זה מוביל?
לגמרי. זה מוביל, תראה, אנשים, הקורונה תפסה את האנשים לא מוכנים. זאת אומרת, הקורונה למעשה גילתה פה איזה שהם פנים אחרות של הדור הזה, על היכולת שלנו להתמודד. תראה, אנשים, גם בחורים שהיו בחורים טובים ולמדו, ופתאום נמצאים בבית, כמו שאתה אומר, חודשיים, שלושה. ובחור שואל את עצמו, רגע, איך יכול להיות שבישיבה אני לומד 3 סדורים, ובבית אני, סליחה על הביטוי, בקושי קם לתפילות. אז מה, הכל הצגה? ופתאום אנשים מודעים לעצמו. עכשיו, גם אלה שנכנסו לקפסולות, מדובר אני אומר לך, בני נוער צדיקים, זה דור צדיק. אי אפשר להבין, יש לי ברוך השם משפחה מאוד גדולה של בנים, והיום שלחתי בן לקפסולה, ממש בדמעות, הוא יחזור בעזרת השם, ב9 באב הוא יחזור הביתה. הקושי של להיות בקפסולה, בשטח קטן, מבלי לצאת, לראות אור יום, זה סליחה, הוא משווה את זה לבית כלא. אבל בית כלא במובן החיובי מאוד מנסים לעשות לבחורים טוב, מאוד, יצוין גם ראשי הישיבות, כל כך מנסים לעזור לבחורים. אבל הדבר הזה פוער סדקים גדולים מאוד, אצל הרבה מהבחורים והבנות. אנשים פתאום נעמדים מול מצב שהם לא מכירים את עצמם ולא יודעים להתמודד מולו. ושם בדיוק בית חם נכנס. בית חם נכנס באלפי שיחות ייעוץ. גייסתי 150 עובדים סוציאליים נוספים לארגון, מעל 270 העובדים, בשביל דבר אחד, לתת להורים הדרכה ולנערים, נערות, זוגות צעירים, לדעת איך להתמודד, כי אנשים פשוט נשברים. אם אתה לא עוצר את זה בזמן, זה מגיע למקומות נוראים. האנשים שכבר נמצאים בתוך המעגל של כפייתיות וחרדות.
המדרון כל כך, כן, כל כך עמוק.
כן, ממש תחת, כמו שאמרתם, בדיוק. הם נמצאים על הקצה ורק צריך דחיפה קטנה, והבן אדם לא יכול לעצור. וזה אחד הדברים שהקורונה לצערנו הביאה איתה את, את החידלון הזה, את, את ההבנה שאנחנו נתפסנו ממש לא מוכנים מבחינה נפשית לדבר הזה. בעניין הזה עוד ידובר רבות, כמה באמת השריר הנפשי של הדור הזה חלש, וכמה כל דבר, אני לא יכול להגיד קטן, כי קורונה זה לא היה דבר קטן, אבל מזעזע ומפיל.
טוב, בוא נחזור לבית חם, שבכל התקופה הזו, כמו בכל השנה, במענה אדיר לכל כך הרבה פניות ואנשים, והכוונה רפואית, וייעוץ רפואי, וכל המרכזים של בית חם שפזורים ברחבי הארץ, שקלטו אנשים עם ההנחיות ועם המגבלות, ועם כל מיני תחליפים, עבודה פי שניים מהרגיל, אני חושב, בתקופה הזו, ורוב הפעולות כמובן נעשות בהתנדבות וללא תשלום של הפונה. ולא דיברנו כאן בשידור בגלל שאנחנו ברדיו והשעה 8:30 בערב, ודיברנו כבר על כל כך הרבה מאזינים שיש לנו בשעות האלה, אז לא דיברנו באמת על הבעיות האמיתיות הקשות שמגיעות אליכם, שזאת לא הבמה הנכונה לפתוח אותם. ואני רוצה לשאול אותך, הרב מונק, איך תומכים בבית חם בימים אלה, אם אני רוצה להיות חלק מהדבר הגדול הזה? מה, תן לי רעיון, לבוא להתנדב, מה לעשות?
להתנדב זה קצת קשה בארגון שלנו, כי זה ארגון מאוד מקצועי, ואם אתה עובד סוציאלי בשמחה, אבל ככל שאתה לא עובד סוציאלי, אז זאת בעיה. אני חושב שבאמת מי שרוצה להיות שותף, בכדי לפתור את מעגל הכאב הנוראי הזה שהצטרפו לב כל כך הרבה אלפים, פשוט להתקשר ולהצטרף בתרומה לארגון. יש, אנחנו יצאנו באיזשהו מהלך שרצינו לעודד את האנשים.
כן, ראיתי פרסומות על הגרלה על דירה. נכון?
אנחנו עושים, זה לא דירה, זה דופלקס, שתי קומות, 140 מטר. וואו. מדובר על משהו מאוד מרשים, עם נוף לכינרת. באמת משהו מאוד מאוד מרשים וייחודי. והלכתי על מהלך כל כך גדול, כי אנחנו צריכים עזרה מאוד 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 גדולה. זה לא פשוט, אתה יודע, אבי, הרבה מהדברים שאתה יודע שאנחנו עושים, ואולי חלק מהציבור מבין את הרמיזות שלי, לא יכולים בכלל לדבר ברדיו. אבל צריך להבין שבתוך בתים קרו קטסטרופות מטורפות, בנים ובנות שלא היו אמורים להיות בבתים, כי הבית הוא מקום שלא מגן עליהם, בלשון המעטה, היו סגורים 3 חודשים בבתים. ואנחנו מוצפים גם במקרים האלה, שהם מקרים מהקשים ביותר שיש. אז לכן אנחנו הלכנו על מהלך של הגרלה כזאת, בכדי שאנשים יצטרפו פשוט.
כלומר, זה גם תרומה, קודם כל זה תרומה לבית חם, ויש גם הזדמנות אדירה לזכות בדירה, בדופלקס, משקיף לכינרת, ברמה סטנדרטית מאוד מאוד גבוהה.
בהחלט.
סטנדרט בנייה, אני מתכוון. אז קודם כל בוא נקרא לכל המאזינים להתקשר עכשיו לבית חם, תמסור לנו את הטלפון ברשותך הרב מונק.
כוכבית 9886, כוכבית 9886, זה המספר שלנו, ואני ממש קורא למאזינים, כל מי ששומע אותנו ושומע אותך ומכיר אותך היטב ומכיר אותי מהתוכניות שלי, מכל הלב, אתה יודע, אני תמיד אומר לעצמי, אני לא...
אז הנה, רבותיי, באמת זאת הזדמנות לחשוב על החלשים בתקופה הזו, לחשוב על אלה שהגיעו לקצה. מי שפונה לבית חם, זה אומר שהוא נואש, שהוא צריך עזרה. ויש שם בצד השני את הארגון שפועל על פי ההלכה, לצד הפן המקצועי הרפואי ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, וזוכה לשבחים מכל צמרת הרפואה בישראל בעניין הזה של בריאות הנפש, לתת יד בתקופה הזו, כי דווקא בימים הללו כל כך הרבה פונים, וצריך שם כל כך הרבה עזרה, אז שכל אחד יעשה את המאמץ הקטן שלו, ולכו תדעו, אולי אתה זה שעכשיו עומד לחייג, גם תזכה ב-140 מטר בנוי, דופלקס מפואר, משקיף לכינרת. אז הטלפון הוא כוכבית, 9896.
לא,
9886. 86, סליחה. 98-86. כן, כוכבית 9886, אוקיי.
כן, אבל אבי, זה עוד לא הכל. היום יש הגרלת ביניים של 3 פרסים ענקיים פרס ראשון זה פרס ענק של חופשה לכל המשפחה, כולל עשה עלינו, צלם עלינו, ביגוד עלינו, כניסה לכרטיסים ולאתרים.
אני בטוח שכל מי שיתקשר ישמע את כל הפרטים. מה שאתה אומר לנו בעצם, הרב מון, כמסרו, תתקשרו עכשיו, אל תחכו למחר, כי עכשיו יש איזושהי תחנת ביניים כזו מעניינת ומאתגרת. הרב אריה מונק, מנכ"ל בית חם, תודה רבה, ושמחנו גם כן להיות חלק לשותפים ולסייע במשימה הזו שלכם עם גיוס ההמונים לעניין הזה. תודה רבה. עכשיו אנחנו רוצים לחזור לענייני הבריאות ולפנות למי שנציג משרד הבריאות, הדוקטור אשר שלמון. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אתה בתפקידך מונית לשמש כמנהל המחלקה ליחסים בינלאומיים במשרד הבריאות. תן לנו מילה אחת ככה על הטייטל הזה, על התפקיד הזה.
זהו, תפקיד מאוד מאוד מרכזי ומשמעותי בשגרה. למעשה אנחנו עוסקים בכל הקשרים הבינלאומיים שיש גם עם מדינות וגם עם ארגונים כמו ארגון הבריאות העולמי, כמו ה-OECD וארגונים אחרים. עוסקים הרבה מאוד בקריטת הסכמים ושיתופי פעולה עם מדינות בעולם. עוסקים גם בסוגיות מקומיות שלנו, מהפלסטינאים ועניינים אחרים.
מעניין. וכשהגיע קורונה, אני מבין שהמשימות שונות לגמרי. דברים משמעותיים.
משימות הן דומות, אבל עוסקות בקורונה, זה בעניין היחסים הבינלאומיים. אני עוסק בהרבה מאוד סוגיות אחרות בתחום הקורונה, ולכן התפקיד הפך להיות מאוד אינטנסיבי. אין יום, אין לילה, אין שבתות, אין כלום.
מה המסקנות שאתה בינך לבין עצמך ככה מגיע אליהם? אתה יודע, קשה לומר מהם המסקנות, כי יש כל כך הרבה נקודות ודברים, החל מסוגיית הבדיקות והמידע ותאום המידע ותכלול ומה לא, אבל מה הכי בוער בעצמותיך בענייני קורונה כשאנחנו מדברים על הסוגיה הבינלאומית?
אני קודם כל מסתכל כלפי בית, כלפי פנים, ושם יש לא מעט דברים שבאמת בעצמותיי. ברמה הבינלאומית, אני חושב שהעולם פספס הזדמנות להגיב הרבה יותר טוב מכל מיני סיבות פוליטיות, דיפלומטיות, ובעיקר מחוסר הבנה. ראה, לא אנחנו, לא ההורים שלנו, אפילו לא הסבים והסבתות שלנו ראו מגפה אמיתית. המגפה הגדולה שתפסה את כל העולם, היו מגפות בינוניות, אבל מגפה גדולה הייתה לפני למעלה מ-100 שנה. כלומר, הזקנים שבזקנים עוד זוכרים את הסיפורים שההורים שלהם סיפרו, אבל זה מה שיש, ואנשים פשוט לא הצליחו להבין שיש דבר כזה. זה הסיפור הנפלא, מדוע האצטקים לא נלחמו בספרדים שהגיעו מאוניות מהים לכבוש את אמריקה, לכבוש למעשה את אזור מקסיקו, כי הם לא העלו בדעתם שיש בכלל קונצפט כזה שאנשים מגיעים על הדברים האלה על הים. ואחת הבעיות בהתחלה הייתה באמת להסביר לעולם שבאמת יש פה מגפה כמו שקראנו בספרים, ואם לא ננקוד בפעולות, דרך אגב פעולות עתיקות, אתה רוצה אותה מאז ימי קדם, אנחנו לא נצליח להתגבר עליה. לא בדיקות, לא טכנולוגיות משוכללות, לא איכונים משוכללים, בסופו של דבר אתה עוצר מגפה על ידי ריחוק חברתי.
מעניין. אחד הדברים המעניינים, אם אנחנו מסתכלים על העולם ועלינו, זה לא רק על המספרים ועל ההתנהגות ועל הממשל, בתי חולים, תחלואה, מה לא, יש כל כך הרבה הבדלים בין כל מדינה למדינה, אבל ההבדל המשמעותי, והשאלה אם אתם באמת יודעים להצביע עליו מבחינה מקצועית, מבחינה מחקרית, זה שהנגיף הזה משתנה בין אזור לאזור, מתנהג אחרת. בדרום אמריקה, באמריקה, באירופה, במזרח התיכון.
זו מחלה חדשה. שהמין האנושי לא הכיר. עוד פעם, נגיף שכנראה יתקיים בבעלי חיים, באיזושהי דרך עבר שינוי, התאים את עצמו לבני אדם ויצר מחלה חדשה לחלוטין. זאת לא שפעת, זו לא מחלה שדומה לשפעת. זה נכון שרוב הנדבקים חולים במחלה קלה, אבל לאלו שמפתחים מחלה קשה, דרך אגב אנחנו לא יודעים למה מישהו יפתח מחלה קשה ואחר יעבור את זה בלי תסמינים בכלל. זו מחלה מוזרה, קשה, עם הרבה מאוד פגיעות שהן ייחודיות. אנחנו רק לאורך החודשים למדנו למשל שיש פגיעה ניכרת בכלי אדם הקטנים בגלל תופעות של קרישייתיות יתר. אנחנו למדנו להכיר הרבה מאוד תופעות נוספות שבאמת לא ראינו בשום מגפה אחרת.
אוקיי. דוקטור אשר שלמון, מי שמונה לשמש כמנהל המחלקה ליחסים בינלאומיים במשרד הבריאות, תודה רבה לך.
בבקשה, ערב טוב.
ערב טוב, אנחנו עם פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. שלום, ערב טוב, קובי.
שלום אבי, ערב טוב.
אתה ממש מקרוב היום מבקר ורואה את התרגיל הגדול של צה"ל בצפון. תן לנו קצת ככה רשמים.
גם שומע, והזהיר אותי מראש, כן, הזהיר אותי מראש, תיקח התמים. תשמע, זה בפעם הראשונה שצהל עכשיו נערך באמת בסדרה של כל הגדודים בצהל. זה לא אמירה רק של הגדודים הצפונים. כל הגדודים הסדירים בצהל עוברים שבוע ימים בבסיס האימונים הפיקודי באליקים למתווה מלחמה עם לבנון. הקימו שם בסיס שלם שמתאר כפר לבנוני. החיילים באים מיום ראשון בבוקר, עולים מכיוון מישור החוף, מכיוון עין כרמל, דרך כל הגבעות, דרך כל היערות שם באזור הכרמל, מדמים את כל היערות הסבוכים של הכרמל, ואחר הצהריים מגיע התרגיל הזה כמעט לסיוע באש חיה, כאשר מפקדים וחיילים מזהים קבוצה של מחבלי חיזבאללה, יורים לעברם תחילה באש של מרגמות, לאחר מכן ארטילריה, לאחר מכן בגזים של טנקים, שכל אחד מהם שוקל עשרות טונות, מהטנקים כמובן, לא מהבגזים, בואים מגדולים, חיל האוויר משתתף בדבר הזה, בסופו של דבר אומר לי קצין בכיר שם שעד עכשיו עברו 60% מן היחידות, מכונה התרגיל הזה רב צפוני, למור, מי שלא יעבור אותו כמו טס, לא יסיח ולא יצלח את שטח לבנון, לכן אנחנו נוריד אותו דרומה, הוא יחזור בשנה הבאה, עד עכשיו 60% מהיחידות כבר עברו את זה, כולם היו בעלי מוכנות גבוהה למלחמה.
יהיה מעניין בסוף התהליך לדעת מי לא עבר אותו. קובי פינקלר, תודה רבה לך.
תודה אבי, ערב טוב.
ערב טוב, סיימנו את המהדורה המרכזית לערב. תודה לעורכת הראשית אסתי פלט, תודה לטכנאי אורי כהן, ולכם מאזינים שערב טוב, בשורות טובות. להתראות.
יש בשר ויש רודריגז, יש בשר ויש רודריגז, יש בשר ויש רודריגז.
שמוע, שמעתי שמוע שמאה הראשונים שהתקשרו עכשיו לקשת הפקות יקבלו את הדיסק און קי הכפול 64 ג'יגה מלא בכל ההופעות, מי היה מאמין? הצגות ותוכניות לכל המשפחה. אז איך אבא שלי היה אומר? אורו ישייני מי שנעשכם ואביאו שמחה לבייסכם, צלצלו 1-700-55-9898 1-700-55-9898. המבצע יעצר באדם המאה בדיוק.
מי שכואב לו שיקום. אתם לא יכולים לקום כי כואבת לכם הברך. אז כדאי לכם להתחיל לטפל בעזרת ביקיור לייזר. הוא מוכח מחקרית כי יעיל בהפחתת כאבים ודלקות. מילה שלי, זה עובד. כוכבית 3414, כוכבית 3414.
אביס מחירת רכב, מנצחים עם כל רכב שתבחר. אביס מנצחים גם במחיר, גם בשירות וגם בשקיפות. קיה פיקנטו דגם 2020 רק מ-70,900 שקלים, כולל רישוי. כוכבית 5326, כפוף לתקנון.
מצטרפים להגרלה הגדולה של בית חם על דופלקס חלומי. מצילים נפשות וזוכים לברכתם של גדולי ישראל. לילדים בריאים בגוף ובנפש. כוכבית 9886. כוכבית 9886.
מצפון, הוותיקה והטעימה בעיר, בכשרות המהודרת של רב לנדו. ועכשיו במבצע אש, מגש לארג' 8 משולשים, רק 25 שקלים. להזמנות 03-574-6601. 03-574-6601.
יומן הכלכלה, עורך ומגיש צבי טסלר.
ערב טוב לכם, אנחנו עם יומן כלכלי לשבוע פרשת שלח, תש"ב. בדקות הקרובות נסכם לכם כמדי שבוע מה שקורה בכלכלה, בצרכנות ובכל מה שקשור לכיס שלכם. תודה לאישה פופוסקי ואורי כהן על הביצוע הטכני. פותחים עם ההשפעה הכלכלית של הקורונה. יותר בשבועיים מאז החל הגל השני, כשמספר הנדבקים היומי מזנק מפחות מ-20 לכמעט 200 ביום. הולכים ומתבררים גם ממדי הנזק הכלכלי של הנגיף הזה. לפי הדוח החצי שנתי שמפרסם ארגון ה-OECD, המשק הישראלי כבר מתמודד עם מיתון קשה, והתוצר צפוי לרדת ב-8% ושליש. אם תתרחש חס ושלום התפרצות שנייה שבגיפת הקורונה בהמשך השנה, וביותר מ-6% אם המגיפה תיעלם עד הקיץ. מדובר בנתון הנמוך ביותר של צמיחה מאז קום המדינה. לפי כותבי הדוח, התחלת ההתאוששות צפויה להיות רק עוד כשנה וחצי. הנה ערן ברטן, עורך הכלכלה בעיתון ישראל היום.
הביקורת שבדוח מעניינת עוד יותר מהתחזיות. ב-OECD, כמו בבנק ישראל, מבקרים את גודל העזרה ואת האיטיות שהיא הוגשה למגזר העסקי. הצמיחה תלויה במידה רבה בעזרה הזו וביכולת שלנו למנוע קריסות של עסקים. לקח יותר מדי זמן מאז המשק הושבת ועד שהשקלים הראשונים הגיעו לעסקים, וזה גם לא הוגן וגם לא חכם. כי כל המציל עסק אחד מציל עצמו מכפליים מסכום הסיוע בהמשך. אין מהסיוע שידרש ואין מהפסד ההכנסות של המדינה.
בדוח של ה-OECD מתייחסים גם למצב התעסוקה, נוכח העובדה ששיעור האבטלה מוסיף להיות גבוה מאוד, ולפי שירות התעסוקה הוא עומד על כחמישית מכלל שוק התעסוקה עם כמיליון מובטלים. אולם סקר עדכני של מצב העסקים בישראל, שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מציג תמונה יותר אופטימית. 3 מתוך 4 עובדים שבו כבר לעבודה עד תחילת חודש יוני, 13% ושליש מהעובדים עדיין נמצאים בחל"ת, ו-3.5% מהעובדים פוטרו. מי מהמובטלים שרוצה להיעזר בלשכות שירות התעסוקה, ישמח לשמוע שאחרי שהלשכות היו סגורות בשל הקורונה, ביום ראשון הן צפויות להיפתח, אבל במתכונת מסומצמת ולמוזמנים בלבד. לפי ההנחיות, אורכן של הפגישות יהיה עד 20 דקות, כאשר בתוך הלשכה אישו בכל עת עד 2 דורשי עבודה למתאם בכל רגע נתון. אחד ימצא בפגישה עצמה, ואחד ימתין בלשכה לתורו. כמו כן, כל הזימונים לפגישות יבוצעו טלפונית על ידי מטעמי ההשמה בלשכה. ממשיכים עם השלכות הקורונה. ועדת החוקה אישרה תקנות שימנעו הגבלת חשבונות של בנק ושל צ'קים שחזרו במשבר הקורונה. לפי ההסדר שבתקנות, צ'קים שסורבו בין ח' באדר ללמד בסיוון השנה לא יספרו כצ'קים שקובע החוק לצורך הגבלת חשבון, ויבוטלו מגבלות שהוטלו בגלל צ'קים שסורבו באותה תקופה. לפי בנק ישראל, בשיא המשבר הגענו ל-6.5% צ'קים חוזרים, שמתוכם 2.5% היו ללא כיסוי. הנה יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת יעקב אשר.
מטרת התקנות הללו זה בעצם לבוא ולמחוק את הרישומים של חלילה צ'קים חוזרים או דברים כאלה שקרו לאנשים בגלל המצוקה בתקופת הקורונה, ולהוציא אותם בעצם מרישומי הבנקים, כדי שלא יפריע להם חלילה, א', לא יהפוך אותם למוגבלים, ולא יפריע להם בהמשך ניהול הכספי שלהם. אנחנו הוספנו בוועדה תקנה נוספת שבאה בעצם ומוחקת את זה גם מהבדיקות שעושים לפי חוק אשראי, נתוני אשראי. יש חוק שנקרא נתוני אשראי, שבו אפשר לבוא ולבדוק חברה לפי הנתוני אשראי שלה. הצ'קים הללו יופיעו שם תחת הכותרת קורונה שעת חירום, ככה שכל אחד יבין שהעסק הזה הוא עסק טוב ובריא ויכול להמשיך הלאה.
השאלה הגדולה היא איך לא לגרום לאנשים לנצל את התקנה הזו לרעה, ועל מנת לבטל המחאות ולגרור חובות שלהם לספקים ובכלל. ביום ראשון הקרוב היה אמור לחזור לפעילות עולם התרבות ובכללו המופעים, אולם בשל העלייה בתחלואה, בשלב הזה הפתיחה נדחתה למועד בלתי ידוע, למעט אולמות החתונות שיפתחו תחת מגבלות, בהן הגבלת מספר המשתתפים ל-250. בתגובה הכריז השבוע מטה המאבק להצלת עולם התרבות והאירועים על שבוע זעם, במסגרת מאבקם על 200,000 עובדי התעשייה, תחת הסיסמה הנשמה או מלחמה. במסגרת המחאה הקולנית, למעלה מ-60 מסעיות כבדות של חברות תאורה וסאונד חסמו הבוקר את הכניסה לירושלים בקריה נואשת להצלת הענף. אחד מהמשתתפים במחאה שנשא דברים הוא הזמר והיוצר ישי לפידות, זוכה פרס אקום, וגם הגיש תוכנית כאן ברדיו שדיבר מדם ליבו.
דבר שני, רצינו לומר שגם אנשי המוזיקה והתעשייה החסידית והדתית נמצאים במצוקה. הראשונים להיות מודרים מהופעות ממוצאי פורים, כולנו היינו בחוץ, העתיד לא נראה כרגע בעין. מאות ואלפי נגנים, סאונדמנים, תאורנים, בקליינרים, די-ג'יים, נכון, המרגנים, מנהלים, נמצאים בלי טיפת פרנסה מאז פורים. משרד האוצר, אתם שומעים אותנו? גם בתפיסה ובהשקפה החרדית, תרבות היא ההוויה של העם הזה. אנחנו רוצים להמשיך לשמח את העם בחתונות, באירועים, במופעים, ברדיו. אין לנו כבר כסף, אין לנו חמצן. אתם קוראים לזה עכשיו הנשמה או מלחמה. אני אומר הנשמה או הלוויה. אתם קוברים אותנו. תעזרו, תסייעו, תלוו, תקדמו.
עם הקלות, אז הקלה נוספת שהייתה אמורה להתחיל השבוע ותתעכב עד להודעה חדשה, זו חזרתה לפעילות של רכבת ישראל. בשל החשש מצפיפות שעלולה לגרום להדבקה המונית, חז ושלום, בשלב זה חזרה הרכבת לפעילות ללא נוסעים, מה שגורם לעומס בתחבורה הציבורית ולעומסי תנועה רבים. הנה אורי יוגב, יושב ראש פיוטשר מוביליטי.
ממשלת ישראל חייבת לפתוח את הרכבת מיד. לפי חישובי פיוטשר מוביליטי, הנזק רק בפקקים הוא 10 מיליון שקל ביום, וכל העולם עושה אחרת. זה מעכב את העסקים. 10 מיליון שקל בפקקים ועוד עשרות מיליונים בעסקים, חייבים לפתור את זה מיד.
ומכאן לחוק ההסדרה שבוטל אתמול על ידי שופטי בגץ ונושא השלכות רבות, פוליטיות, מדיניות ומשפטיות, אבל יש לו גם השלכות אל אלפי המשפחות שעלולות למצוא את עצמן נדרשות אולי לפנות את בתיהן. מדובר גם בכ-2,000 משפחות שמתגוררות במודיעין עילית. הנה עורך דין זיו סימון, שותף ראש מחלקת נדל"ן במשרד סימון נשאר דסקל ושות, שמקשר בין חוק ההסדרה להחלת הריבונות.
יש הרואים בחוק ההסדרה כחוק שמטתו הסדרה של מאחזים בלתי חוקיים, אבל לא כך הוא הדבר. המהות העיקרית של חוק ההסדרה הוא מתן פתרון לאלפים רבים של משפחות שרכשו בתים לאורך השנים מהמדינה בסכומים מלאים, ולאורך השנים לאחר שרכשו את הבתים ניתנה עליהם טענת בעלות ביורשים פלסטינאים. מדובר באלפים רבים של משפחות שמצאו את עצמן בין לילה בפני שוקת שבורה. החוק, בתוך הקו הירוק, נותן אפשרות לפיצוי במקרה שכזה. החוק לא חל על בתים מעבר לקו הירוק. דווקא בגלל זה חשוב מאוד לקדם את נושא הריבונות והחלת חוקי מדינת ישראל גם על בתים שנמצאים מעבר לקו הירוק.
ונסיים עם בשורה דרמטית שמתקבלת היום בשוק הסלולר. רשות התחרות אישרה את הצעת הרכישה שהגישה חברת סלקום לגולן טלקום. שתי החברות התמזגנה לחברה אחת שתהיה הגדולה בישראל עם כ3,700,000 לקוחות, כמעט 35% נתח שוק. שווי העסקה הוא 680 מיליוני שקלים, כשרק לפני 4 שנים פסלה רשות התחרות הצעת מיזוג אחרת של סלקום את גולן טלקום, כשבזמנו שווי העסקה היה גבוה. גבוה בכמיליארד שקלים. בשנים האחרונות כל חברות הסלולר מתקשות להרוויח בשל מלחמת המחירים החריפה, והשאלה הגדולה היא האם המיזוג יוביל לתום עידן התחרות. הנה אוריאל סיטרואן, ראש מחלקת שווקים ברשות התחרות.
מדובר על מיזוג בשוק תחרותי מאוד, שבו אחרי המיזוג יישארו מספר מפעילים רב. כמו כן, היכולת לעבור בין חברת סלולר אחת לחברת סלולר אחרת היא פשוטה, והיא לא מצריכה המון מאמץ. לכן אם חברת סלולר תנסה להעלות מחירים אחרי המיזוג, היא מסתכנת מאוד בעיבוד של הרבה לקוחות. כמו כן, אנחנו זיהינו שנשארים בשוק גם חברות סלולר שנותנות הצעות מחיר נמוכות ללקוחות, ולכן אנחנו הגענו למסקנה שבעקבות המיזוג אין סכנה שהציבור ייפגע או שיעלו המחירים, ולכן הממונה על התחרות החליטה לאשר אותו.
ועד כאן המעל כלכלי לשבוע זה, ניפגש כאן בעזרת השם בשבוע הבא באותה השעה. על הצדקה כתוב, ובחנוני נא בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי, עשר בשביל שתתעשר. כאן צבי טסלר, שלום שלום.